השיעור שלנו היום בפרשת השבוע יהיה לילוי נשמת
יצחק בן ראובן.
יצחק בן ראובן זיכרונו לברכה, ולילוי נשמת רון החליפה בן אליהו זיכרונו לברכה, בזכות כל עם ישראל, לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו בפרשת ויגש, בשבוע של פרשת ויגש, פרשה שמדובר עליה רבות, על המפגש בין יהודה הערב לבנימין, הרבה דיני ערבות, אכפתיות, עד כדי מסירות נפש ממש. אבל אני לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר היום על משהו שאנחנו מכירים מחיי היומיום, כי בחיי היומיום אנחנו לא כל כך ערבים על אדם אחר. אנחנו לא מצויים במציאות שאדם אחר הופך להיות עבד, ואנחנו אמורים להחליף אותו, למסור את נפשנו, אלא מציאות אחרת שאנחנו נפגשים ביום יום כמעט, אבל בוודאי לפחות פעם בשנה. אנחנו מכירים את המציאות שבהן אדם עשה לנו דבר שפגע בנו. קורה. או פגיעה רגשית, או פגיעה ממונית, אבל פגע בנו. ואנחנו מרגישים רע. נו, עובר זמן, ומתגלגל גלגל בעולם, ואתה מוצא את עצמך במציאות שאותו אדם עולה לגדולה. עכשיו, אתה אין לך ברירה, בגלל מציאות, אתה חייב לבוא לפניו, ולבקש ממנו עזרה, או לבקש ממנו זה עניין. ואתה בא לפניו, בתחילו ורחימו, א', מצד הג'וב, יש לו יכולת להכריע, יש לו יכולת לקבוע, לחרוץ גורלך לעניין כזה, לעניין אחר. זה כבר לכשעצמו מצב שבו האדם נערך, כמו שיעקב אבינו נערך להבדיל בפגישה עם עזב, לדורון, לתפילה ולמלחמה. אתה ניגש ומתכונן לפני הפגישה. אבל יש נקודה נוספת, הנקודה שאתה יודע שאתה פגעת בו. וזו נקודה בעייתית מאוד. ואתה אומר, אוי לי ואבוי לי, בטוח שהוא כבר מראש יראה אותי וגמרנו. פסל אותי, לא אני רק בחלום. הוא יהיה מוכן לדבר איתי, הוא יהיה מוכן להבין אותי, אולי בגלל שהוא אין לו ברירה, זה תפקיד. אבל הוא ישמע אותי וימלא פרוטוקול ו... אחר כך הוא ישים את זה במגירה למטה למטה, וזהו, בזה נגמר העניין. אתה מגיע אליו, והנה, הוא רואה אותך, וממרום מעמדו, הוא אומר לך, או, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? ואחרי ככה פתיחה, אתה אומר לו, תראה, אני מבקש סליחה, אני תראה, לא, אז לא בדיוק אני חשבתי מה אני אמרתי, וכו', ואתה מתחיל להתנצל, ומנסה להרגיע את השטח. הוא אומר לך, תשמע, על מה אתה מתנצל בכלל? אלמלא זה שאתה פגעת לי כך, לא הייתי מגיע לגדולה שאני היום. זה הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים בעולם, אז אני לא כועס עליך, אין בלי זה כלום, בלי זה לא הייתי מגיע לזה.
זה בדיוק המקרה עם יוסף.
כן, 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 בדיוק המקרה של יוסף ואחיו. אבל אתה מסתכל, ואתה משפשף את העיניים, ואתה ככה צובד את עצמך, האומנם הוא מתכוון למה שהוא אומר. יש לך ספק. גם אם הוא ינסה לעשות הכל לשכנע אותך, איפה שהוא כדי באיזה פינה, אתה תגיד, לך תדע. אני לא, אתה לא מאמין לו. אתה לא מאמין לו. בפרשה שלנו, אנחנו מוצאים בדיוק את אותו דבר. כאשר בפרק ממה, אומרת התורה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי. כמו כל המשרתים, כל המצרים, נשאר לבד עם אחיו, ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ואז יוסף רואה שיש פחד, ההלם, לא ניכנס פה הרבה דברי מדרש ודברי חוכמה בפסוקים הללו, הרבה מוסר יש בפסוקים הללו. אבל הפסוק הבא, ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. אני יודע, אני יודע, אתם מחרתם אותי, ולא חסתם עליי, ולא שמעתם את תחנוני ובקשותיי, לא חשבתם על אבא. אבל עם כל זה, אתה עכשיו, אל תעצבו, אל תהיו עצובים, ואל ייחר בעיניכם, שלא ייראה בעיניכם מוזר או רע, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מה? הייתם שלוחי מצווה. עשיתם מצווה גדולה, הייתם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. כי זה שנתיים הרעה בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם נפלטה גדולה. איזה גדלס. עומדים האחים שם למטה מתחת לכיסא, ואומרים בלב, נו נו, לך תרים, טוב וחייך, אתה צוחק עלינו, לא מספיק שאתה מזכיר לנו את עוונותינו, אתה אומר לנו שאנחנו שלוחי מצווה, וזה בסדר, והכל בסדר.
כמו ב-67, כשיהודים הגיעו חברון, אז הערבים כולם היו בפחד.
כן, שהם באים למקום. כן, נו, מה אתם אומרים על המפגש המעניין? נכון? אור החיים הקדוש בפירושו על התורה, על הפסוקים האלה, ואומר על הפסוק הזה, ואתה לא אתם שלחתם אותי. לא, זה מה הקדוש ברוך הוא, אתם הייתם שלוחים טובים. אומר האור החיים הקדוש פירוש, למה אמר להם את זה? לתת טעם, סיבה, הסביר, להסיר מליבם חשש השנאה, לבל יחשבו כי יוסף יסתום אותם ויסנאם על אשר הם יתאכזרו עליו, ויהיה בעיניהם דבר רחוק, שיהיה לב יוסף, נכון אמא? זה באמת הם לא, זה קשה מאוד לקבל שיוסף ככה כל כך סולח והלב נקי והכל בסדר, כאילו אין כלום. לזה אמר להם, הן אמת, כי בשעת מעשה אשר מחרו היו הדברים זרים בעיניו. איך יהיו כל האכזריות בלב אחים על אחיהם, והראוי להם להיות שלויים אצלו, נכון? בזמן שזה קרה, בזמן המחירה עצמה, בוודאי, בוודאי ובוודאי, שהייתה סיבה טובה מאוד שיוסף ישנא אותם. כן? למה? אבל פי, שצריך לדייק בדברי אור החיים הקדוש, ולראות מה הוא אומר. כי יוסף לא חשוד בעינינו על השנאה, גם בשעת המחירה. לכן רבנו אור החיים הקדוש אומר, שימו לב, אין אמת כי בשעת מעשה אשר מחרו היו הדברים זרים בעיניו. כמו מוזר. אבל ראויים הם להיות שנואים אצלו, רק ראויים, אבל לא שנואים אצלו. כן, רבנו אור החיים הקדוש מדגיש, ראויים. כלומר, היה אפשר לקבל שנאה מצד יוסף. כן? אבל זה בשעת מעשה, יוסף לא שונא אותם. הוא אומר, משהו מוזר קורה פה, אבל אני לא שונא אותם. ממשיך, אור החיים הקדוש, הוא אומר, אכן, עתה אחרי ראייתו. אחר כך מה שנקרא בדיעבד, שהוא היום משנה למלך מצרים, והוא המשביר לכל הארץ, עתה, עכשיו, אחרי ראייתו כל הנמשך מירידתו עם מצרים, כשהוא התבונן מעכשיו אחורנית, ידע כי המעשה היה מעת השם, והם, שליחותו התברך עשו, כלומר האחים, הקדוש ברוך הוא השתמש בהם כדי לעשות רצונו. ממילא אומר אור החיים הקדוש, ולא שליחות עצמם, זה לא היה מצד עצמם, כן? אלא יוסף רואה שסוף דבר יצא טוב במחירה, יצא טוב, והוא מתמנה למשנה למלך מצרים ומציל את מצרים, מציל את משפחתו. אז אם כך, בוודאי שהמחירה היא הייתה מעת השם, יצא ממנו דבר טוב. לכן, אומר אור החיים הקדוש, ובזה אין מקום לשמור להם איבה. למה לשמור איבה במצב הזה? אין שום סיבה. משום שכשברגע שאדם למפרע רואה שמעשה הקדוש ברוך הוא היה לטובה, אף על פי שהתהליך עצמו היה רע, היה מוזר, לא ברור, כואב, אפילו ברמות על, התוצאה הסופית מלמדת שזה היה הטוב ביותר עבור האדם, אומר אור החיים הקדוש, ובזה אין מקום לשמור להם איבה, ולא להרחיק מידת האחווה מהם. ולא לגרום לפירוד, לא להחזיק את הכאב, את הכעס שהיה על האדם אחר. כי הוא היה שליחו של מקום. טוב, זה מה שאומר אור החיים הקדוש בפירוש בחלק הראשון שלו. אני רוצה אולי ככה קצת להרחיב על העניין הזה של הפירוש הזה. כלומר, למעשה, אנחנו כבני האדם, יש לנו נטייה טבעית לחלוטין, שהיא נורמטיבית, כי אנחנו בני האדם. אם אנחנו ניתן לעצמנו לפעול על פי רגש, שמישהו פוגע בנו, רגשית, ממונית, פוגע בנו, גורם לנו נזק, נפשי או אחר, מיד באותו רגע הרגש שלנו תופס את כל המציאות שלנו. השכל שלנו יוצא לשנת שבתון. הוא לא נמצא. ואנחנו עמוסים בכעס, עמוסים בעלבון, עמוסים בהשפלה, ומרגישי עלבון, אני מעליב אותך. וכל כולי מרגיש רע, הרגש, עומד. אני לא יכול לראות שום דבר. זה יכול לקרוא עם חבר, זה יכול לקרוא עם חבר לעבודה, זה יכול לקרוא עם האישה, זה יכול לקרוא עם הילדים, זה יכול להיות בכל מקום, באוטובוס. בכל מקום. השכל של האדם חריף, הכי גדול בעולם, אם הוא לא עובד על התפיסה שאומרת שהכל בידי שמיים, ואם הקדוש ברוך הוא מגלגל חובה על ידי חייו לפגוע בך, הוא חייב, אבל גם אתה חייב. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גורם לאדם דבר לרעתו, אלא דרכו של הקדוש ברוך הוא והרבה שלוחים למקום להביא על האדם את פועלו, את מעשה, כדי לייסר אותו בעולם הזה, כדי להכין אותו למדרגה הבאה שהיא טובה עבורו. אבל לפני שהוא עומד בה, הוא צריך להיבחן האם הוא יכול לעמוד בה אם לא. כך ממשיך אור החיים הקדוש עוד שלב. יש שאלה גדולה מאוד ששואלים הרבה. אבל השאלה הגדולה מאוד הזאת, תראו, יוסף מוצא את עצמו במציאות מאוד מאוד מורכבת. אנחנו לא שמים לב אולי, כי אנחנו מאוד שמחים לקראת ההתוודות, יש התוועדות של יוסף ואחיו, שותים לחיים, כן, לפעם ראשונה כתוב, וישתו וישקרו עמו. עושים התוועדות של שמחה, שותים לחיים, מחבקים, מתנשקים. יש אחדות משפחתית. מי לא נמצא?
אבא.
יעקב אבינו. יעקב אבינו נמצא בארץ ישראל. אחרי שנגמרת ההתרגשות הגדולה, והשמחה הגדולה, עולה שאלה מפחידה.
למה לא עוד ילד אבא למייד?
איך מספרים לאבא? וואו. עוד יוסף מזרז אותם. תלכו מהר. תספרו לאבא שאני חי, תביאו אותה לפה. נו, עכשיו בואו רגע נלך צעד קדימה. האחים חוזרים, כולם. שמעון, בנימין, כולם חוזרים הביתה. 11 ילדים חוזרים הביתה. יופי. יעקב רואה את כולם, הוא סופר. יופי, הנה שמעון, הנה בנימין, יופי, ברוך השם. חזרו בשלום. באים אליו ואומרים לו, אבא, שמע, תראה, בעיה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך להסביר לך, אבל תראה, הסתבכנו, לפני 22 שנים עבדנו עליך, שמנו לך רימון בבית, פוצצנו לך רימון, אמרנו לך שיוסף, מצאנו את הכתונת והוא נטרף, והאמת היא שעבדנו עליך בעיניים, מכרנו אותו לעבד, ותראה, אנחנו יודעים מה קרה, ועכשיו יוסף חי, והוא משתה.
לא יכול להתאר יום.
נק! אם היו באים ככה ליעקב, יעקב אבינו אמר להם, זה מה שעשיתם לי? 22 שנים ידעתם שהוא שם? וראיתם אותי כל הימים האלה מתאבל ולא הזיז לכם? לא רוצה לראות אתכם יותר. יש לי רק את יוסף.
גם יוסף.
רגע, זה עניין אחר.
למה הוא לא יודע?
רגע, זה אפשר. ויוסף למה לא מודיע לאבא?
בדיוק מה שאני...
בגלל אותה סיבה. מה הוא ישלח לו? מכתב? ואז מה? התברר? מתגלה הסוד הגדול שהאחים מכרו אותו? ברוך! איך סוגרים את הפער הזה? עוד שאלה. אפילו כבר יעקב אבינו לא שואל שאלות בארץ ישראל. כשהוא יגיע למצרים, וסוף סוף הוא יפגוש את יוסף, יגיד לו, תשמע, בני היקר, הוד מלכותו, אפשר לקבוע איתך פגישה בארבע עיניים? אני רוצה להבין, מה קרה? איך הגעת לפה? מה אתה עושה במצרים? תספר לי קצת. תשלים לי. יש לי חוסר, 22 שנים, אני לא יודע מה עבר עליך. אני בא לפה, יש לי כבר נכדים, אפרים, מנשה. ספר לי! כלומר, איך שלא נסתכל, האחים בבעיה, ויוסף בבעיה. איך סוגרים את הסיפור עם
האבא?
כן, סיפור, סיפור. נכון? סיפור רציני מאוד.
לא חבל על
ה... איך סוגרים את העסק? איך סוגרים מעגל? אומר אור החיים הקדוש, ואולי, כי בזה היה להם פנים לעמוד לפני אביהם כשנגלה הדבר. למה? כי הם הגורמים לו, ליעקב, אבל ובכי, 22 שנה. ועשו המעשה המופלא, כלומר, לא הגיוני, במכר אחיהם. ורואני שגם בוש לא יבושו מאביהם, לראות אותו 22 שנים ככה, כן? מדהים. כלומר, בני יעקב יכלו להתלות כן, לתפוס איזה עוגן, איך שהוא לספר לאבא, כן, כי סוף המעשה היה טוב. למרות שבהתחלה היה מאוד בעייתי.
לפחות השתדלות למצוא את
ה... רגע, אבל ככה לתרץ למעשה, תרוץ טוב לאבא. כי תשמע, אנחנו היינו שלוחים לקדוש ברוך הוא. כלומר, חבר לאחרון הקדוש, שלמה יוסף אומר להם, ואתה לא אתם מחרתם אותי. כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, ולתת להם תירוץ טוב להגיד לאבא.
שאלה אם אבא יקבל את
זה. רגע, אבל לפחות תירוץ טוב. אומר החיים הקדוש, והיה נראה לומר, כי יעקב לא ידע גוף המעשה. וזה דרך רחוק. אומר לכם, זה לא הגיוני. הרי יעקב אבינו, הוא מספר לנו שהבן נטרף, הבן שהוא אוהב, מה, זהו? הוא אומר, כי פשיטה, אומר החיים הקדוש, שלא יימנע מלחקור איך התגלגלו הדברים עד שירד יוסף למצרים. זה לא הגיוני שהוא לא יחקור. הוא יבוא ליוסף ותחיל לשאול שאלות. הוא יבוא לאכילה הילדים וישאל שאלות. וגם, מעשה קטונת הפסים המובל המודבל בדם, כלומר ברור שיעקב יחקור איך זה יכול להיות, אז אם ככה מה היה פה? אז מה הסיפור עם הקטונת? מה זה האדם הזה? שבאו יגידו ליוסף חי. ממילא, אומר חיים הקדוש, אלא ודאי בטענת לא אתם שלחתם אותי, שאמר יוסף, הוכר הדבר כי מעת השם הייתה זאת, ואין להרהר אחר מידותיו. כלומר, פה יוסף מסנדל את אבא שלו לטובת האחים, כדי לשמור על האחווה בבית יעקב, כדי לשמור על השלום בבית. לכן הוא אומר להם, לא אתם שלחתם. אל תעצבו, ואל יחר, אל תיקחו את האשמה עליכם. וזה גם מה שתגידו לאבא. כי תגידו לאבא שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן, אז אין לך לחקור ולברר, כי לא מערהזים אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה ככה הקדוש ברוך הוא רצה. זה הדרך. זהו. אל תחקור. במופלא ממך אל תחקור. אל תיכנס לתוך העניין הזה. זה מה שקדוש ברוך הוא רצה. והוא אמרם, זה במדרש נאמר, שהיה ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלאות כשבוי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד את יוסף, ואבא בא אחריו עם מרכבות של מלך. כי יעקב היה צריך להגיע למצרים. בגזירת סבא אברהם, ידוע תדע. כי גר יהיה זרחה בארץ אולי. זאת אומרת, שמה שאומר לנו פה, אור החיים הקדוש, הוא דבר נפלא. הוא דבר עצום. אומר למעשה, שאם אנחנו נתבונן, בהמשך הפסוק, הפסוקים נבין. הם באמת חוזרים לארץ ישראל, ותראו באיזה פשטות. פשטות הזה באים, ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. שלום אבא, העניינים האלה כולם, חזרנו כולם, כן, יש לנו גם עוד יוסף חי, הוא משנה לפרעה.
ככה קראנו.
כן, פרש לי את יוסף, והוא משנה למלך, הוא שולט על כל מצרים. איש לא מזיז את ידו ואת רגלו בארץ מצרים בלי רשות של יפה. מיד כתוב בפסוק, כן? ויפג ליבו. כי לא האמין להם. כלומר, יעקב אבינו שומע ויגידו לו, אומר, אור החיים הקדוש, ויגידו לו למו, למה כתוב ויגידו? כי המילה להגיד זה בתורה זה לשון גיד, קשה. קשה. שאמרו דברים שהם קשים אצלם לאומרם. היה קשה להגיד לאבא, יוסף חי. כי סוף סוף תגלה רעתם אצלו אשר עשו. ואשר גרמו לאריהם כל הצער והבכי. וכפי זה אמר ויגידו למה שנוגע להם. היה קשה להם להודות. או לצד שבשורה זו גורמת ירידת מצרים ושיעבוד קשה. הסבר נוסף, למה היה קשה להם? כי הם הבינו שהגלות מתחילה. לכן, אמר לאמור. לאמור זה לשון רכה. מה לאמור? נתחכמו. לבשרו בדרך שלא יסתכן יעקב. שלא ימות. מרוב שמחה. כי דבר ידוע הוא כי בשורה טובה שתהיה על יגון גם שתהיה מופלט לרוב השמחה יסוכן האדם ויחלש ויגבע פתע פתאום. מה שאנחנו מכנים בתקף לב, דום לב על המקום. נמשיך, אור החיים הקדוש ואומר, אשר על כן חששו על הדבר והתחכמו לדבר אליו בדרך שלא תארה תקלה. פירוש, אמרו לו שיש לה הם בשורה לאמור לו. ובזה תתרחב נפשו וישמח ליבו בשורה, או, זה דבר טוב. ואחר כך אמרו לו עוד יוסף חי. לכן לא להסתכל, כי הכינו אותו נפשית, הכינו אותו בדברים. יש מדרש שאומר שלקחו את שרח בת אשר, שהיא הייתה נכדתו של יעקב אבינו, שמאז שיוסף נמכר והוא היה מתאבל, היא הייתה יושבת לידו שנים. ומנגנת לפניו, מנסה להחיות אותו. הייתה מנגנת לו. והמדרש מספר שהם באו, חזרו ממצרים, קראו לה, ואמרו לה, תשמעי, את נכנסת לסבא, לנגן לו. לפני שאנחנו נפגשים איתו, תיכנסי, ותתחילי לנגן לו, ותחברי מנגינה, ותכניסי במנגינה את המילים, עוד יוסף חי. שיר, שהפזמון שלו עוד יוסף חי. תנגני, הוא ישמע, וישמע, וישמע. ואז, רגע, מה? ואז אנחנו ניכנס. כן, אז כבר הוא יהיה מה שנקרא בהכנה. ולכן, אומר אור החיים הקדוש, ונראה, כי טעמו של יוסף טעם לשבח. למה הוא לא הודיע? למה עכשיו הוא אומר, ואתה לא אתם שלחתם אותי? כי מעד ירידתו למצרים עד עד בו דברו יתברך, והוציאו מבית האסורים למלוך, אין ספק, אין סיפק בידו להודיע לאביו. הוא לא יכול היה, כי הוא היה כל הזמן עבד, כלוא, לא היה לו אפשרות לשלוח אס-אמס, כן, או לשלוח שליח או מכתב. ואפילו שיונח שהיה כן אפשרות בידו, חש על נפשו שידעו אחיו בדבר. ולצד בושתם וכלימתם מאביהם ימסרו עצמם עליו לעבדו מן העולם. לבד יגיע להם בושת מאביהם. זה מסוכן. מכל צד. אבל למעשה, ובזה אין להשימו ליוסף על הדבר. למה הוא לא עשה שום דבר? אבל המעניין ביותר הוא שיעקב אבינו, שהוא לא מאמין להם, למה הוא לא מאמין להם? זה ניתן, זה לעניות דעתי. זה לא דיברו אור החיים הקדוש. ויפג ליבו כי לא האמין להם, על מה? כאשר באו האחים ואמרו לו, יוסף חי, אמרו לו גם את הקוד שאמר להם, לא, להם יוסף, לא אתם שלחתם אותי. יעקב באותו רגע מקבל מיד את מידתו של הקדוש ברוך הוא. מבין שזה אתה גזירה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מערר אחר מידותיו. אבל עכשיו, הפסוק הבא אומר, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. כבר אמרו לו, האלוהים שלח אותי לכאן, לא אתם. אז הם רוצים או מנסים לדבר עם אביהם ולהגיד לו, תראה, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו היינו השליחים, נכון? אנחנו השליחים של הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, הוא עצה, אבל מגלגלים חובה לידי חייו, אנחנו כנראה לא היינו בסדר כלפי שמיה, ולכן הקודש ברוך הוא זה שלקח אותנו לעשות את המעשה הזה. לזה יעקב לא מאמין להם. יעקב אבינו אומר להם סליחה. אם יוסף אומר, כי לא אתם שלחתם אותי, אלא האלוהים שלח אותי. מה אתם מספרים סיפורים? אתם מתחילים להצדיק או להגיד כל מיני דיבורים של מה? להסביר מה? אין מה להסביר. לא מערים אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לא מערים. לכן כשהם באים ומנסים להסביר לו את הצד שלהם, הוא לא מאמין להם. אבל וידברו אליו על כל דברי יוסף שדיבר עליהם. מה הוא אמר להם? לא אתם שלחתם אותי. מיד מה כתוב? וירא את העגלות אשר שלח יוסף עשה אותו, ותחי רוח יעקב אביו. חזרה אליו השכינה. אמר, אם זה, זה מה שאמר יוסף, זה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, זהו, אני לא חוקר, לא שואל, לא בודק, לא מברר, לא כלום. אז תפסיקו לבבל לי במוח. אל תחזרו תירוצי. זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זכי לו ברוך. אז מיד, חוזרת אליו רוח הקודש, ותחי רוח יעקב אביהם. זאת אומרת, נסכם, אדם רואה במצבים כאלה רק את עצמו. האדם מרגיש רק את הכאב שלו, והוא לא פנוי. הוא לא פנוי לחשוב ולהביא שהקדוש ברוך הוא פעל כל זאת. ממילא, כל ראייתו היא לא נכונה. כל תפיסתו עקומה. ולכן, תגובותיו עקומות. הוא מגיב לא טוב. הוא מגיב לא נכון. אם כך, מה אדם צריך לעשות? אדם נפגע. מישהו פגע בו. אנחנו לא יכולים להגיד לבן אדם עכשיו, אל תכאב. תשים את הרגש בצד. אי אפשר. זה מדרגה גבוהה. אמרנו אנשים פשוטים. זה כואב. באותו רגע, מידת הכעס פועלת. ולכן אמרו חכמים, שכמו שלא מרצים אדם בשעת כעסו, כשאתה רואה אדם שכועס עליך, אל תבוא עכשיו, תתחיל לבקש סליחה, להתנצל. הוא לא שומע אותך, הוא לא רוצה, אפילו לא רוצה אולי לראות אותך. תן לו כרגע את הזמן שלו להירגע. לתת לרגש לשקוע. אל תרצה אדם בשעת כעסו. תן לו את הזמן שלו. אחר כך תבוא. אבל לא באותו רגע. אותו דבר, כשמכיסים אותנו, תעצור. אל תגיב. עכשיו. כי התגובה המיידית היא תגובה שאם נבחן את עצמנו אחורנית בחיינו, תמיד גרמה לסיבוך יותר גדול. כלומר, כל פעם שהגבנו מתוך כאב, מתוך כעס, הסתבכנו יותר. כי אמרנו מילים שאנחנו אחר כך מצטערים עליהם, כי אמרנו דברים שאנחנו לא רוצים להגיד, כי זה היה יותר גרוע. אז שני דברים. אחד, שמישהו פוגע בנו, מכעיס אותנו, לא נגיב מיד. נרגיע את עצמנו. איך? נגיד רגע. לא אתם שלחתם אותי. כזאת אנחנו שלח אותו, העמיד אותו בניסיון. הוא נכשל, אבל למה דווקא אותי? כי גם אני נכשלתי כנראה. אז זה חייב ואני חייב, שנינו חייבים. אז הפגישו בינינו. טוב, אז אני לא, אין לי עניין איתו. יש לי עניין, אני בקודש ברוך הוא. אז אין לי מה לשנוא אותו. הוא היה שליח. שמעתי היום סיפור, מישהו סיפר לי, לא שמעתי על הסיפור הזה, אבל היום מישהו אמר לי בישיבה, איזה בחור, אמר לי שהוא שמע סיפור על הבעל שם טוב. שם אחד הבעל שם טוב ראה שד הולך עם ספר ביד, וכתוב על הספר שזה התורה של הבעל שם טוב, דברי הבעל שם טוב. אמר לו, מה עושה אצלך ספר שלי? כי ידוע שהבעל שם טוב לא כתב כלום. אמר לו, זה הדברים שלך, זה מה שאמרת. אמר לו, טוב, תמיד לראות. הסתכל, אמר לו, לא יודע, לא שלי. חזר על תלמידה ואמר, תגידו לי, מי פה מסכם, כותב את השיעור שלי בלי שאני יודע? אמר לו, פלוני, אני. אמר לו, זה לא מה שאמרתי. זה מה שאתה אמרת. זה מה שאתה חושב. אבל זה לא אני. תפסיק לכתוב. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו נפעל על פי הרגש, על פי התגובה האינסטינקטית, האינסטינקטיבית, המיידית, אנחנו כותבים ספרים שאנחנו לא רוצים שיהיו על שמנו. אנחנו אומרים דברים שאנחנו לא רוצים שיזכרו שאנחנו אמרנו אותם. היה אחד מחכמי התלמוד, שכחתי את שמו, שאמר, מעולם לא התנצלתי על דבריי. מעולם. אני אומר את זה במילים שלנו. למה? כי מעולם לא אמרתי דבר שאני צריך להתנצל עליו. לא דבר כזה. אמרתי אחרי שחשבתי. והבנתי שזה מה שצריך לומר. אז אמרתי. לא אמרתי שום דבר בתור אינסטינקט. בתור תגובה טבעית. אנחנו צריכים ללמוד מיוסף. יוסף הצדיק, שאומר לנו, נותן לנו טיפ, אבל לא טיפ קטן, אלא טיפ ענק. ומה הטיפ? שאומר יוסף לאחיו, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי. נדמה לכם שאתם מחרתם אותי הנה. כן, בחיצוניות זה ככה. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. הייתם שלוחים של המקום. נסיים בעוד דבר מדברי השפת אמת. אומר השפת אמת שלפני, זה בכלל בחסידות, שלפני שנותנים לאדם מדרגה גבוהה יותר מהמקום שבו הוא נמצא, מנסים אותו. מעמידים אותו בניסיון. אם עמד בניסיון, נותנים לו את המדרגה. אם הוא לא עמד בניסיון, לא נותנים לו. נחכים שוב, ושוב פעם ינסו אותו. כלומר, הוא לא יקבל את המדרגה הבאה שלו ברוחניות, בגשמיות, לפני שהוא יעמוד בניסיון. כי אם אני אתן לך מדרגה שאתה לא מתאים לה, מה יקרה לך? אתה תיפול. כי אתה לא יודע איך לחיות שם. אתה לא מכיר את הדברים שם. אתה לא מכיר את התנאי סביבה, יסוד, מהלכי.
איזה מולדן אדם מבחינים עושים?
כל הזמן. לכן, במילה נס, כך אומר, שפת אמת בהרבה מקומות, במילה ניסיון, יש את המילה, אותיות נס. ניסיון, נון סביך, נס. נס זה לא רק דבר שהוא מעל הטבע, ככה מסביר שפת אמת. אנחנו רוצים להגיד על משהו שהוא גבוה, קוראים לו נס. בתורה, משה רבנו עושה נחש נחושת. מה אומר לקדוש ברוך הוא? שים אותו על נס. מה זה נס? תורן גבוה. ואז כל הנשוך וראה אותו בחי. זאת אומרת, זה הניסיון. שמישהו פוגע בך, שמישהו גורם לך נזק, תנשום עמוק, תגיד שזה שלוחו של מקום, אני בניסיון, אני רוצה להרוויח מהניסיון. אני רוצה לעלות את המדרגה. אני רוצה להצליח בניסיון. איך אני אצלח בניסיון? שאני לא מגיב מיד. אני לא כועס. כלומר, אני כועס טבעי, אבל לא אתן לכעס להפיל אותי. אני לא שונא את מי שאמר, עשה. אלא אני מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. למה? לטובתי. אף על פי שאני לא רואה את זה עכשיו. לא רואה. על פניו עכשיו, גובה מחירה. הדברים האלו זרים ליוסף. זה מוזר שהאחים ימכרו את האח. אבל אני לא שונא. אני לא מבין. יעבור זמן. בדיעבד אני אבין. אם לא עכשיו, עוד דברים כך וכך. ואם גם לא כל החיים, אז אחרי זה בעולם הבא אני אבין. אבל אני לא אשנא, ואני לא אנקום, ואני אהיה פנוי להבין שהקדוש ברוך הוא השולח, והאדם שפגע בי הוא השליח. זה לא סותר, אם אדם גרם נזק למישהו בנזקי ממון, מותר לך לתבוע את הממון ש...
לא לשנא.
שסת. אבל לא לשנא. לא לשנא. לא לפעול מתוך רגש. לפעול מתוך שכל. זה לטובתי. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא שייסר אותנו שנים רבות בלא בית מקדש, בלא סנהדרין, בלא לשכת הגזית, בלא נביאים, בלא שכינה, בגלות איומה ונוראה, וזיכה אותנו להיות פה בארץ הקודש, בעיר הקודש חברון. זו זכות נוספת. אנחנו נגיד לו שאנחנו מבינים שהרבה שלוחים למקום, והכל נעשה לטובתנו. ואנחנו מבקשים ממנו ומקווים ומצפים ומייחלים לטובה השלמה. והטובה השלמה היא השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם בבניין בית המקדש, בהתגלות משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.